שיחת היום עם מגיד המישרים הרב שלמה לוינשטיין.
שלום וברכה, השבוע זה פרשת אמור תשפ"א, ויחד עם זה יש לנו גם את ל"ג בעומר ביום שני בלילה בעזרת השם. כמובן שהשנה אנחנו לא נוכל להיות במירון בגלל המצב של הקורונה, אבל אנחנו יכולים להיות עם רבי שמעון בר יוחאי גם אם אנחנו לא מגיעים למקום הקבורה שלו. איך אנחנו יכולים? פשוט, הרי רבי שמעון בר יוחאי נמצא בכל הש"ס, ואנחנו יודעים שרבי שמעון בר יוחאי אומר כמה וכמה מאות של שמועות בש"ס. אז כשלומדים את רבי שמעון בר יוחאי, הנה אנחנו נמצאים איתו. ואת זה אנחנו עושים גם כל השנה. אבל בואו נדגיש שני דברים, מה שרבי שמעון בר יוחאי לימד אותנו. אחד, כתוב בגמרא שרבי שמעון בר יוחאי אומר, ראיתי בני עלייה והם מועטין. אם אלף הם, אני ובני מהם. אם מאה הם, אני ובני מהם. ואם שניים הם, אז אני ובני הם. כך אומר רבי שמעון בר יוחאי. כשהקימו את החינוך העצמאי, שאל על זה רב שרגא גרוסברט, זכר צדיק לברכה, למה הוא לא המשיך רבי שמעון? למה הוא אומר, אם שניים הם, אני ובני הם? למה הוא לא אומר, ואם אחד הוא? ענה על זה רב שרגא גרוסברט יסוד עצום. הוא אמר, אין אצלנו דבר כזה, אני בלי בני. אני ובני, זה היסוד של כל היהדות. אנחנו מוכנים את הפרוסת לחם האחרונה שלנו לתת כדי שהילד יקבל חינוך טוב. אנחנו מוכנים למסור נפש על החינוך של הילדים. אין אצלנו אני בלי בני. איך אמר פעם החפץ חיים, בא מישהו לבקש ברכה שהילד שלו יהיה ירא שמיים, שידע ללמוד. אמר לו החפץ חיים, אם אתה תמכור את הכרית שתחת ראשך בשביל החינוך שלו, אז הוא יהיה ירא שמיים וידע ללמוד. אחד בא לבריס קרוב לבקש ברכה. אמר לו הבריס קרוב, אם האמא תוריד דמעות בהדלקת נרות, ואתה תוריד דמעות בתפילה, אז הוא יהיה ירא שמיים, ברכות לא יעזרו כאן. אין אצלנו אני בלי בני, את זה רבי שמעון בר יוחאי מלמד אותנו. אם שניים הם, אני ובני הם. אבל אין דבר כזה אני בלי הוא. אני בלי הבן שלי. כל היהדות בנויה על ההמשך. כל היהדות בנויה על זה שאנחנו מעבירים את המסורת מדור לדור, את הליל הסדר, את המתן תורה, את היראת שמיים, את האמונה. זה היהדות. אני רק רוצה להדגיש נקודה שאנחנו מרוב רצון שהילדים באמת ילכו בדרך ובתלם, ושגם הם יהיו מאלה שיעבירו בבוא הזמן את האמונה הזאת הלאה, לפעמים מרוב הרצון והתשוקה אנחנו קצת מאבדים את הדרך הנכונה. לפעמים, נתן דוגמה, ילד בא לבית הכנסת, והוא כמובן עושה את עצמו מתפלל במקרה הטוב, במקרה הלא טוב, הוא אפילו לא עושה את עצמו. זה מעצבן, זה מוציא את הנשמה, בפרט אם זה הבן הבכור, אז אתה יוצא מהכלים, כי אתה בטוח שהנה אתה כבר נכשלת בחינוך. וזה טעות גדולה. ומדוע? הילד בגיל הזה הוא בכלל לא ברהכי להתפלל. גם אני בגיל הזה זוכר את עצמי מדפדף לפי שאבא שלי מדפדף. לא, מה פתאום? מה חסר לילד בעולם? למה שהוא יתפלל? כל מה שהוא צריך, אבא ואמא נותנים לו. אין לו שום סיבה להתפלל. אנחנו המבוגרים שכל כך צריכים, גם לנו קשה הרבה פעמים לכוון. הרבה פעמים אנחנו מוצאים את עצמנו, בסלח לנו, פתאום חוטפים מכה ולא יודעים מאיפה זה בא לנו. ומגלים שהגענו לסלח לנו ונתנו מכה על החזה. אנחנו לא מוצאים את עצמנו בשמה קולנו, שפתאום איך הגעתי לפה? אז תאר לך ילד שלא חסר לו כלום, מה אתה רוצה? בגיל הזה, מה שאנחנו צריכים לעשות זה לבנות את המעטפת. מה אני מתכוון? ילד בא להתפלל והוא חוזר הביתה, ואבא מספר לאמא איך הוא התפלל יפה. עכשיו, מה זה משנה מה הוא באמת עשה שם? הוא היה, מבחינתו, כשהוא שומע שאבא מספר לאמא, אז זאת אומרת, אני שייך למתפללים. אני שייך. עכשיו, ביום שהוא יבין, כשיהיה לו כבר את השכל, אז הוא רק צריך לצקת תוכן לתוך המעטפת הזאת. אבל אם בא ילד והוא כמובן לא מתפלל, ואבא בא הביתה עצבני ומספר לאמא וכו', אז טוב, אז מה הוא קיבל רושם? שאני באמת לא מתפלל. אז אני לא שייך לזה. אז קודם אתה מציק לו, והוא יהיה שונא של הסידור ושל התפילה ושל הקדוש ברוך הוא, כי מהם הוא סובל. בגללם הוא סובל. אבל היותר גרוע זה שהוא בכלל מקבל רושם שהוא לא קשור לעניין, כי הוא הרי לא מתפלל. אנחנו חייבים בשלבים האלה של החינוך, וזה יכול להגיע גם עד גיל בר מצווה ויותר, ליצור את המעטפת, הילד הזה הוא באמת שייך לתפילה, ללימוד, ליראת שמיים. יבוא היום שיקבל את השכל, ואז הוא ייצוק את התוכן האמיתי לתוך המעטפת הזאת. דבר נוסף, ואני כבר אמרתי את זה, אבל אני חוזר על זה, אני שמן. אני נולדתי 5 קילו, אבל המוהל בברית אמר שזה הקטן גדול יהיה, והברכה הצליחה מאוד. הברכה הצליחה מאוד. ואני מבקר מדי פעם אצל הדיאטן, והוא אומר לי מה לאכול, זאת אומרת, אתה תאכל בבוקר עגבנייה, ובערב מנפפון, ב-10 אתה יכול לאכול תפוז, ובצהריים קצת אורז עם פולקה. ואני שואל אותו, את זה אנחנו, אתה רוצה שאני אוכל לפני האוכל או אחרי האוכל? והוא צועק עליי, אתה שמן, תבייש לך, מה אתה עושה צחוק, זה מסוכן, אתה. בסדר? אני הולך הביתה עם כל ההחלטות הכי טובות. תכלס, באתי הביתה, מישהו קנה שם איזה חבילה רוגלך, והריח של זה לגמרי דיאטטי. ולא עמדתי בפיתוי ואכלתי. אני בא אחרי חודש להישקל, מתברר שירדתי 60 גרם, והוא מתחיל לצעוק עליי, מה אתה חושב זה טיפת חלב? מה אתה חושב לך? טוב, הלכתי הביתה ועוד פעם יש רוגלך, אני אוכל או לא? ברור שכן. למה? הוא שכנע אותי שאני שמן. אז אם אני כבר שמן, למה להיות גם רעב? למה לא ליהנות? מה כן יכול לעזור לי? אם יבוא מישהו בדרך, יפגוש אותי ויגיד לי, וואי, 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 איך ירדת, איזה יופי, איך עשית את זה, אתה נראה משהו, אופה, אני לא צריך רוג עליך, למה? תשמע, אני ירדתי, חבל לקלקל. חבל לקלקל. עכשיו תחשבו רגע, אנחנו מבקשים מהילדים שלנו כל הזמן לעשות דיאטה. כל הזמן לעשות מה שהם לא רוצים. בערב הם רוצים להמשיך לקרוא או לשחק, לא, עכשיו תלך לישון, מחבים להם את האור. בבוקר הוא לא רוצה לקום, לא, עכשיו תקום. בצהריים הוא רוצה ללכת לשחק, לא, עכשיו תעשה שיעורי בית. כל היום דיאטה. ואיך אתה חושב שתצליח לשכנע אותו לעשות את זה? על ידי שתגיד לו שהוא לא שווה כלום? שמע, אם אני לא שווה כלום, אז למה להתאמץ? אין לי שום סיבה. אבל אם אתה אומר לו, כן, אתה שווה, ואני גאה בך, ואני מעריך אותך, אז שווה להתאמץ. אין אצלנו אני בלי בני. רק צריכים את הראש לחשוב על זה, לדעת איך עושים את זה. אדם צריך להכיר את עצמו כדי להבין מה מניע אותו לעשות דברים, ואז הוא יוכל לעשות את זה גם עם הילדים שלו. אבל אם אדם את עצמו לא מכיר, ולא חושב איך אני זז, מה מזיז אותי, מה מניע אותי לעשות דברים שאני לא רוצה, איך אתה חושב שתצליח את זה עם הילד? אז זה דבר אחד. דבר שני, רבי שמעון בר יוחאי, כולנו מכירים את הגמרא, שהוא אומר, יכול אני לפתור את כל העולם כולו מן הדין, מיום שהוא נולד עד יום שהוא ימות. אומר רבי שמעון, אבל אם אלעזר בני איתי, אז אנחנו יכולים לפתור את כל העולם כולו מן הדין, מיום שנברא העולם עד עכשיו. ואם יותם בן עוזיהו איתנו, אז אנחנו יכולים לפתור את כל העולם מתחילתו ועד סופו. כך אומר רבי שמעון בר יוחאי, והאמת שצריכים להבין, איפה היה רבי שמעון בר יוחאי? איפה הוא היה? בתוך המערה? הוא לא הקים קואליציה, הוא לא עשה ממשלה, הוא לא היה שר ביטחון. אז מה הוא עוזר לעולם? והתשובה היא שהשאלה היא שאלה טיפשית. אנחנו יהודים מאמינים, ואנחנו יודעים שהעולם לא מתנהל לא במשרד הביטחון ולא בראש הממשלה. העולם מתנהל בשמיים לפי שכר ועונש. ובא רבי שמעון בר יוחאי ואומר, הזכות שלי, עם הזכות של רבי אלעזר בני, ועם הזכות של יותם בן עוזיהו, אנחנו יכולים לפתור את כל העולם כולו. הווה אומר, יכול אדם לשכב בתוך מערה, להיות בצער גדול, כל הגוף שלו נעשה חורים חורים, כך מספרת הגמרא, מהרטיבות, מהחול שהוא היה בתוכו. הוא לומד שם תורה, והוא יכול לפתור את כל העולם כולו מן הדין. מה לימד אותנו פה רבי שמעון? תפסיק להסתכל על מה שנעשה פה. מה שנעשה באמת נקבע בשמיים. ואדם שלומד תורה, גם אם הוא יושב שם בפינה, אף אחד לא רואה אותו, אף אחד לא סופר אותו. הוא זה שמביא את כל הפדיון לעולם. את הפדיון נפש, את הרפואה, את ההצלחה. למה אני אומר את זה? כי השבוע אנחנו קוראים אמור אל הכהנים בני אהרון, ואמרת עליהם לנפש לא יתאמה בעמיו. אומר רש"י, אמור אל הכהנים בני אהרון ולא בנות אהרון. למדנו, לפי הפשט, שמצוות קדושת הכהונה שאסור לכהנים להתאמה למתים, זה רק בזכרים. אבל כהנות יכולות להתאמה למתים. אין בעיה. זה לפי הפשט. אבל בדרך של דרוש, יש לנו כאן יסוד עצום באמונתנו הקדושה. יסוד עצום באמונתנו הקדושה. הרי כולנו יודעים שלמשל קח את הנושא של שבת. שבת היא זכר או נקבה? והתשובה היא, שבת זה נקבה לכאורה, כי הרי שבת המלכה. אבל מצד שני, אנחנו אומרים, רצה ואחליצנו השם אלוקינו במצוותיך ובמצוות יום השביעי, השבת הגדול והקדוש הזה. אז זה זכר. מצד אחד, ביני ובין בני ישראל, אות היא לעולם. ומצד שני, אם תשיב משבת רגליך, עשות חפציך ביום קודשי, וקראת לשבת עונג לקדוש השם מכובד, וכיבדתו מעשות רכיך. אז אם כן, זכר או נקבה? והתשובה, בספרים הקדושים, זכר ונקבה, זה לא קשור לבן או לבת. אלא זכר זה מי שמשפיע, ונקבה זה מי שמושפע. גם אם שניהם בנים, גם אם שתיהן בנות. המשפיע לעולם יקרא זכר, והמושפע לעולם יקרא נקבה. הווה אומר, שבת, זכר או נקבה? לכאורה זכר, הרי רבי שלמה על קבץ אומר לנו, לקראת שבת לכו ונלכה כי היא מקור הברכה. אז אם זה מקור הברכה, אז זה משפיע, זה זכר. מצד שני, הרי אנחנו לא מבשלים בשבת, ולא עובדים בשביל כסף בשבת. אז אם ככה, מאיפה יש לנו כסף לקנות אוכל לשבת? ממה שעבדנו ביום חמישי, וממה שבישלנו ביום שישי. אז השבת מושפעת, אז היא נקבה. בא רבי שלמה על קבץ ואומר לך, אל תשים לב. אל תשים לב לזה שהיא נראית נקבה, כי באמת היא רק זכר. איך אומר הזוהר הקדוש? כל ברכאן דלעילה ותתה. כולן מתברכין מיום השבת. כל הברכות שלמעלה ולמטה, כולם מתברכים מיום השבת. זאת אומרת, גם מה שעבדנו והרווחנו ביום חמישי, וגם מה שבישלנו ביום שישי, הכל התברך מהשבת. אז אולי היא נראית נקבה, אבל באמת היא הזכר. אומר רב שלמה על קבץ, לקראת שבת לכו ונלכה כי היא, שזה נקבה, מקור הברכה, זכר. אז הוא סותר את עצמו. אלא הוא בא להגיד לך, אל תסתכל שזה נראה נקבה. באמת, השבת היא מקור הברכה. אולי היא נראית לך נקבה, האמת היא שהיא רק זכר והיא רק משפיעה. נפלא. לפי היסוד הזה, אז עכשיו בואו נשאל שאלה. אלה הבחורי ישיבות ואבריכי כוללים. מה הם, זכר או נקבה? משפיע או מושפע? אז כמובן, המאזינים של רדיו קול חי הם יהודים יראי שמיים, ויגידו, כן, כן, זה זכר. ואני אומר לכם, בואו נדון בזה. אני ראיתי, פעם נסעתי לברזיל להגיד דרשות, כבר במטוס פגשתי ראשי ישיבות. וכשבאתי לשם, אתם יודעים כמה ראשי ישיבות וראשי כוללים, ומה כולם עושים? אוספים כסף, מבקשים, הב, הרי זה נקבה, לא? יושב האברך הזה בכולל, והוא לא מרוויח כסף, אשתו צריכה לצאת לעבוד, הראש כולל שלא מחפש כסף, מה? אז הוא נקבה, לא? בגמרא במסכת יומא ואומרת, דף עין א', איי, כתוב בפסוק, עליכם אישים אקרא, עליכם עם א', מה זה אישים, אומרת הגמרא, אילו תלמידי חכמים, שנראים כנשים, ועושים גבורה כאנשים. מה פירוש? איי, נראה לך שהם נשים, אומר הבן איש חי, הרי יש להם זקן בדרך כלל, לא אומר הבן איש חי, הם נראים כנשים כי הם לא מרוויחים כסף. אבל באמת הם הזכרים, לומדי תורה מביאים את כל הברכה לעולם. רבי שמעון בר יוחאי, זה אנחנו מבינים, הוא שוכב במערה והוא מציל את כל העולם. ככה זה הלומדי תורה. הוא יושב שם בכולל. נראה שאף אחד לא רואה אותו, אף אחד לא סופר אותו. הבחור ישיבה הזה, גם הוא, מי רואה אותו בכלל? מה הוא תורם לעולם? איפה הוא? התשובה היא, הם עושים גבורה כאנשים, למרות שהם נראים כנשים, תלמיד חכם הוא בדיוק כמו שבת. שבת נראית נקבה ובאמת היא הזכר. היא מקור הברכה, כך גם תלמיד חכם. נראים כנשים, אבל עושים גבורה כאנשים. לפני 30 שנה היה איזה זוג בחוץ לארץ שלא היה להם ילדים 20 שנה אחרי החתונה. 20 שנה אחרי החתונה זה אומר שחברות שלה כבר עושות בריתות לנכדים. והיא מסכנה עוד אין לה ילדים. אז לפי הגמרא במסכת ראש השנה ורשי שמביא את זה בפרשת לך לך, אז הם החליטו לעלות לארץ ישראל כי זה סגולה לילדים. היו פה 3 שנים ולא זז שום דבר. ואז הגיע ידיד שלהם מחוץ לארץ ופגש אותם פה ומה נשמע ומה קורה, ואמרו לו, השם יעזור, מקווים מתפללים. אמר להם, די, תקבלו את זה שאין לכם ילדים. די, נו, באמת. 23 שנה לא היה, עכשיו פתאום יהיה. תקבלו את זה, די. הוא חוזר לחוץ לארץ, מספר לי אשתו, את שומעת, פגשתי אותם וככה אמרתי להם. שואלת אותו אשתו, אבל למה? למה אמרת? אמר, היית צריכה לראות איזה אומללים. האכזבות, זה נורא והיום. אמרתי להם שיקבלו את זה, 23 שנה, באמת. אמרה לו אשתו, אבל אולי כן יהיה להם. אמר, מה, גם את מתחילה עם זה עכשיו? אמרתי לך, לא יהיה. לא יהיה. אמרה לו, ואם יהיה? אמר לה, את יודעת מה, אם יהיה? אז אני סוגר את העסקים שלי פה, עולה לארץ, נהיה אברך כולל, בסדר? אמרה לו, כן, בסדר. ועברו עוד 2 ונולדו להם תאומים בן ובת, וכל העולם היה בכזה היי, בכזאת שמחה. ורק יהודי אחד נכנס ללחץ. עלה על המטוס הראשון. הגיע לרב חיים קניאבסקי לפני 30 שנה, ורב חיים שואל אותו מה קרה, והוא אומר, רב הרב, כך וכך אני אמרתי, וכך וכך היה המעשה, ועכשיו מה עושים? אמר לו רב חיים, מה שאמרת? אמר לו, אבל הרב, אני רוצה לעשות התרת נדרים. אמר לו רב חיים, אי אפשר. הרי נדרת שתשב ללמוד וזה מצווה, ונדרי מצווה אי אפשר להתיר. אומר היהודי, אבל הרב, אולי אני אעשה שליח, אני יושיב מישהו בכולל, אני אשלם לו מכף רגל עד ראש, אני אסדר אותו, הרב. אמר לו רב חיים, שליח זה רעיון טוב, אבל למה בכולל? שב אתה בכולל ותעשה שליח בביזנס. אבל אז אמר לו רב חיים דבר, איי ואי ואי, אמר לו רב חיים, מי יודע? מי יודע אם לא כל מה שנולדו להם ילדים זה כי אתה נדרת שתשב ללמוד. עכשיו, לא מדובר על רבי שמעון בר יוחאי שיושב ללמוד. ולא מדובר על רבי עקיבא. מדובר על סתם יהודי שישב ללמוד. אבל כשהוא יושב ללמוד, הוא עכשיו פוקד הכרות, כל יהודי. הזכות של לימוד התורה היא עצומה בשביל כל כלל ישראל. הוא יושב ללמוד והוא מפוצץ מחבלים והוא מרפא סרטנים. זה אומרת הגמרא, הם נראים כנשים, אבל עושים גבורה כאנשים. האמונה שלנו היא שהדברים מתנהלים בעולם ההוא, לא פה. וכשיהודי עושה את רצון השם, הוא בפרט שהוא לומד תורה, שהוא קובע עיתים לתורה, שהוא אברך כולל, כל מה שהוא עושה, הוא עכשיו מביא את כל הברכה לעולם, נראים כנשים, אבל עושים גבורה כאנשים. בא רש"י בתחילת הפרשה ואומר, דבר אל הכהנים בני אהרון, בני ולא בנות אהרון. הכהנים האלה הרי אין להם חלק בארץ, אז הם לא מתפרנסים. ממה הם חיים? מתרומות. תרומות, מעשרות, פדיון הבן, פדיון פטר חמור. אז זה בנות אהרון, זה הרי מושפע. לא, אומר רש"י, זה לא בנות אהרון, זה בני. בני אהרון ולא בנות אהרון, אולי נראים כנשים, עושים גבורה כאנשים. זה לימד אותנו רבי שמעון בר יוחאי. הוא בתוך מערה, סגור, נעול, אף אחד לא יודע שהוא קיים בעולם. אבל שם בתוך המערה, הוא זה שמחזיק את כל העולם. יכול אני לפתור את כל העולם כולו מן הדין. מוריי ורבותיי, בהמשך של הפרשה שלנו, פרשת אמור, אז יש לנו את הפרשה שקוראים בחגים שור או חסב או עז כי ייוולד, והיה תחת אמו שבעת ימים, ומיום השמיני והלאה ירצה לקורבן אישה להשם, ואחר כך, וכי תזבחו זבח תודה להשם, לרצונכם תזבחו, ביום זבחכם יאכלו ממחורת, והנותר עד יום השלישי באש יישרף. יום ולילה עד חצות הוא נאכל, וזהו. ואז אומרת התורה, ולא תחללו את שם קודשי, ונקדשתי בתוך בני ישראל. מה המצווה של ונקדשתי בתוך בני ישראל? שאם חס וחלילה מגיע מצב שמכריחים יהודי לעבור על אחד מג' עבירות החמורות, עבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים, צריך למסור נפש. אז למה זה נכנס בתוך הפרשה של שור או כסף או עז? מה זה שייך לקורבנות? כך שואל אחד מהראשונים בספרו ספר הבתים, במצווה יהוד א', מצוות ונקדשתי בתוך בני ישראל, איך זה נפל פה בתוך העניין של הקורבנות? עונה הספר הבתים, אומר יסוד עצום, תדע לך, הקדוש ברוך הוא לא רוצה קורבנות אדם. איך כתוב בעקדת יצחק, קח נא את בנך, את יחידך, אשר אהבת את יצחק, ולך לך אל ארץ המוריה, ועלה הוא שם לעולה על אחד הערים אשר אומר אליך. היה פעם מלחמה בין עם ישראל למואב. שאל מלך מואב את היועצים שלו, למה עם ישראל מצליחים? והם אמרו לו, כי הסבא שלהם, אברהם, העלה את הבן שלו לעולה, אמנם הוא לא הקריב אותו, אבל הוא העלה. אמר, אם זה העניין? הלך הביא את הבן הגדול שלו, את הבן הבכור, זה צריך לרשת את הכיסא שלו, על החומה שחט אותו. אומר על זה הפוסוק, מביאה את זה הגמרא במסכת תענית. אשר לא ציוויתי ולא דיברתי ולא עלה על ליבי, אומר הקדוש ברוך הוא, מעולם לא ציוויתי, מעולם לא דיברתי ומעולם לא עלה על ליבי להקריבו קורבנות אדם. מה שאמרתי לאברהם, אמרתי לו והעלהו, אבל לאלה אמרתי לו להוריד. אין אצלי קורבנות אדם, לא מקבל את זה. אז אם אין קורבנות אדם, אז מה כן? התשובה היא קורבנות בהמה. רק מה? כשבן אדם מביא קורבן בהמה, הוא צריך לחשוב, כך כתוב גם בספר החינוך, גם ברמב"ן, צריך לחשוב, כמו שעושים לבהמה, היו צריכים לעשות לי, שוחטים, היו צריכים לשחוט את החוטה, זורקים את דמו, היו צריכים לזרוק את הדם של החוטה, מזרופים את בשרו על גבי המזבח, כך היו צריכים לעשות לחוטה, כך בן אדם צריך להרגיש, ממילא יחזור בתשובה ויתקרב אל השם. אומר הקדוש ברוך הוא, שור או כסף או עז כי יוולד, אז מיום השמיני והלאה ירצה לקורבן של השם. לא רוצה קורבנות אדם, רוצה קורבנות בהמה. ממשיך הספר הבתים, בא הקדוש ברוך הוא ואומר, אבל, אם חס וחלילה יגיע מצב שאומרים לך לעשות אבי ג' עבירות החמורות, אז ונקדשתי בתוך בני ישראל, אז אני כן רוצה קורבן אדם, אז תמות בשביל המצווה הזאת. זה הקשר בין ונקדשתי לתוך הפרשה של הקורבנות. כך מסביר ספר הבתים. אני רוצה להוסיף על זה עוד מילה. אתם יודעים רבותיי, הקדוש ברוך הוא באמת לא רוצה קורבנות אדם, אבל יחד עם זה, הוא כן רוצה שאנחנו נרגיש שמקריבים את הבהמה, כך היו צריכים לעשות לי. כאילו אני מתקרב, אני הייתי צריך להיקרב על גבי המזבח. כאשר יהודי יושב ולומד תורה, ולך תסתכל עכשיו את הבחורים והאברכים, איך הם יושבים עם הקורונה ולומדים תורה, אסור להתכנס בבתי כנסת, אז כל שניים יושבים תחת כל עץ רענן, תחת כל שכחה. עם מסגן, בלי מסגן, יושבים ולומדים, אין משגיח, אין ראש שיבה. זה נקרא ונקדשתי בתוך בני ישראל. זה הקורבן שהשם מבקש מאיתנו ומקבל. איך יושבים בחורים, צעירים, אין להם משגיח, אין להם ראש שיבה, אף אחד לא מכריח אותם, אף אחד לא יודע אם הם יושבים בבית או... יושבים ולומדים, שעות על גבי שעות. אתה רואה את זה? זה ונקדשתי בתוך בני ישראל. זה הקדוש ברוך הוא מבקש, ואת זה הוא מקבל מעם ישראל. ובזכות לומדי תורה, בני אהרון ולא בנות, בזכות לומדי תורה, הקדוש ברוך הוא יציל אותנו מכל הקורונה הזאת, ומכל הבעיות שזה מביא יחד איתו. ובזכות לומדי תורה, הקדוש ברוך הוא ישלח רפואה שלמה לכל החולים. רוצה לספר משהו, הואיל וזה התפרסם בחלק מהמקומות בצורה מעוותת. יש בפריז יהודי שקוראים לו סעדיה בן שרה. הוא רופא, דוקטור, אבל חוץ מזה הוא עוסק במצוות ומעשים טובים, ביחד עם ידידו רבי אברהם אבחסרה, הם מתרגמים ספרים לצרפתית. בין השאר הם תרגמו את הספרים שלי, מזה אני יודע, מזה אני מכיר. הסעדיה הזה חלה בקורונה, גם אמא שלו חלתה, שניהם היו מאושפזים במצב מאוד מאוד קשה, האמא נפטרה. סעדיה כבר נמצא חודש וחצי במצב מאוד קשה, מורדם ומונשם. בשבוע שעבר הם צלצלו לרב חיים קניבסקי, וביקשו להוסיף שם, איזה שם להוסיף. אמרו להם בני הבית, שבדרך כלל שרוצים להוסיף שם, רב חיים אומר להוסיף, או חיים או רפאל, אז אם הוא ישאל מה הם מעדיפים. אז הם אמרו שמעדיפים רפאל. למעשה, שאלו את רב חיים, ורב חיים אמר להוסיף לו עובדיה. עד כאן מעשה שהיה. עכשיו הפרשנות. רב חיים כמובן לא יודע מכל העניין, שאלו אותו כמו ששואלים אותו על אלפי חולים אחרים, והוא אמר להוסיף עובדיה, זה דבר שלא רגיל. הם אומרים דבר מאוד מעניין. הדוקטור הזה, סעדיה בן שרה, היום קוראים לו עובדיה סעדיה בן שרה, שהשם ישלח לו רפואה שלמה בתוך שאר חולי ישראל, הוא מאוד רצה לתרגם ספר על החיים של הרב עובדיה יוסף עליו השלום. והוא בחר ספר באנגלית של 660 עמודים, ובשונה משאר ספרים, הוא לא לקח מתורגמנית, אלא הוא רצה בעצמו לתרגם את זה. אמרו לו, אבל זה ייקח לך המון זמן, וזה באמת לקח לו. בלילות הוא ישב, כי במקצועו הוא רופא. אבל בלילות הוא ישב, בכל זמן שהיה לו, ותרגם את זה, לקח לו 2.5 שנים. עכשיו, שאלו את רב חיים מה להוסיף לו, אמר עובדיה, בלי לדעת משום דבר כמובן, אבל הם רואים בזה סימן שהזכות של הרב עובדיה תעמוד לו ולכל חולי ישראל ולכל הבריאים, ושהצדיקים ילמדו עלינו זכות בשמיים. אבל זה הסיפור שהרבה שמעו ושמעו בצורות שונות, זה הסיפור שהיה. עכשיו באמת למחרת שהוסיפו לו את השם עובדיה, כבר יכלו להעיר אותו ולנסות להתחיל לגמול אותו מההנשמה מלאכותית, שכבר הרבה מאוד זמן הוא מחובר אליה, והיא רצון שיהיה לו רפואה שלמה. עוד משהו אחד אני רוצה להגיד לפני סוף התוכנית שלנו היום, דבר מאוד יפה, אנחנו בעזרת השם עומד לצאת ספר מתוק האור על דוד המלך, ככה קרוב מאוד לחג השבועות, אז בין השאר ראיתי דבר מאוד מאוד יפה. באיזשהו שלב של החיים שלו, דוד נאלץ לברוח על נפשו משאול המלך. שאול רדף אותו עם 3,000 חייל, ודוד ברח. באחת הפעמים, הוא היה במדבר יהודה, במדבר עין גדי, ושם הוא התחבא במערה, ופתאום נכנס שאול להסך רגליו לשירותים, באותה מערה. דוד יושב שם, והחבר'ה שהיו עם דוד אומרים לו, הנה הוא פה, בוא נהרוג אותו ודי. יש לו דין של רודף, בוא נהרוג אותו. אז מה דוד המלך עשה? במקום להרוג אותו, הוא הלך וקרט את כנף מעילו, ואחרי ששאול, שאול לא הרגיש, אחרי ששאול יצא, אז דוד עלה על גג המערה ואמר לו, תראה, יכולתי להרוג אותך, אתה רואה שלא הרגתי אותך, למה אתה חושב שאני מנסה להרוג אותך? תפסיק לרדוף אחריי. בתחילת ספר מלכים כתוב שדוד המלך זקן בא בימים ויחסו בבגדים ולא יחם לו. אומר רשי, למה ויחסו בבגדים ולא יחם לו? הועיל והוא זלזל בבגדים. איך הוא זלזל? שהוא קרט את כנף מעילו של שאול. פירוש שני, אומר רשי, שהמלאך הרי היה דבר בעם ישראל, ודוד המלך נרגו, מתו 70,000 יהודים ביום אחד. ואז דוד המלך ראה את המלאך מעל גורן ערבנה היבוסי, וכשהוא ראה אותו הוא כל כך הזדעזע שהתקרר הדם שלו. אז ממילא הבגדים לא חיממו. אז זה שתי ההסברים שרשי מביא. שואלים המפרשים, למה הבגדים לא חיממו אותו? לפי הפירוש הראשון, שזה בגלל שהוא קרט את כנף מעילו של שאול, איזה עבירה הוא עשה? מה הוא עשה? הרי בסך הכל הפוך, הוא הראה לו עוד של ידידות. הוא הראה לו, אני לא הורג אותך, יכולתי, הנה, תראה, כנף מעילך בידי. אז למה מגיע לו על זה עונש? לפני שנמשיך, נעשה הקדמה. כולנו, הזכרים, הגברים, לובשים ציצית, ובציצית יש קשרים. רשי אומר בחומש, ציצית גימטריה 600, ועוד 5 קשרים, זה 605, ועוד 8 חוטים, זה 613. איך עושים את הסיבובים של הציצית, ואיך עושים את הקשרים האלה? בזה יש מנהגים. מנהג האשכנזים כותב השלה הקדוש, במסכת חולין נר מצווה, כותב השלה הקדוש, מנהג הקריחות כתב הבית יוסף בצורה אחת, אמנם יש מנהג, דהיינו, בפעם הראשונה 7 סיבובים של השמש סביב הציציות, בשני 8, בשלישי 11, ברביעי 13, וכך נוהגים האשכנזים, סך הכל ביחד 39, כמניין השם אחד. אחד זה 13, השם זה 26, ביחד זה 39, כמו 7, 8, 11, 13, זה מניין הקריחות. ממשיך על זה השלה הקדוש, ואומר, אורות, א' ו' ר' ו' ת', זה בגימטריה תרייג, כמו הציצית עם 8 חוטים ו5 קשרים. עכשיו, הקריחות שאנחנו עושים זה עוד 39, על זה נאמר, כי טל אורות תלך. יפה, הכל רמזים מאוד מאוד יפים. עכשיו, בואו נחזור לעניין שלנו. בספר זרע ברך, או זרע ברך, של הרב ברכיה שפירא, כותב משהו יפה מאוד. דוד המלך קראת את כנף מעילו של שאול, אבל כתוב שהוא קראת את הציצית. וממילא שאול הלך באותו זמן בלי ציצית. וזה הייתה בעיה. בגלל זה המלאך שעשה את הדבר, כינח את חרבו בכנף מעילו של דוד. וכשדוד ראה את זה, הוא הזדעזע והתקרר דמו. נו, ועכשיו מה הבנו? אומר הזרע ברך, דוד המלך קראת את כנף מעילו של שאול את הציצית עם ה-39 קריחות, ואמרנו שה-39 זה למתת. וזה מה שכתוב, ויבוא דוד בלט ויכרות את כנף מעילו. בלט, הוא קראת את הציצית. וכששאול המלך הלך בלי ציצית, זו הייתה טעות של דוד, וממילא, כי הוא היה יכול לכרות חלק אחר של הבגד, וממילא, מלאך המוות, מלאך הזה שבא עם הדבר, כינח את חרבו בבגד של דוד, ומזה דוד הזדעזע והתקרר דמו, וזה הסיבה שויחסו בבגדים ולא יחם לו. אז זה לא קשור לפרשת השבוע, אבל זה היה מוצא חן בעיניי מאוד, ולכן סיפרתי לכם את זה. אז שנזכה כולנו לחיים טובים, לבריאות טובה, ושהשם ישלח רפואה שלמה לכל חולינו ונחמה, לכל משפחותיהם של אלו שכבר לא איתנו. אך טוב החסד ירדפונו כל ימי חיינו, ושבנו בבית השם לאורך ימים, שבת שלום.
האזנתם לשיחתו של הרב שלמה לוינשטיין.